רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים וסקרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. מכירים את המשפט, הסקרנות הרגה את החתול? אז בתור בעליו של חתול בשם נאצ'וס, לא אני בחרתי את השם, וגם בתור בעל עסק, אני יכול לומר לכם שמה שנכון לחתולים לא בהכרח נכון לעסקים. בעלי עסקים ומנהלים חייבים להיות סקרנים לגבי הלקוחות שלהם. מה חושבים הלקוחות על השירות שלך, על המוצר שלך? איך מודדים אותך ביחס למתחרים? מכון שריד עורך סקרי לקוחות מדויקים וחכמים, ונעזר בכלים טכנולוגיים וסטטיסטיים מהמתקדמים ביותר, כדי לתת תשובות לכל השאלות, וגם תשובות לשאלות שאפילו לא חשבתם לשאול. בקרו בשריד.ins.co.il כדי ללמוד עוד על מכון שריד, ועל מה שסקרי לקוחות עשויים לתרום לעסק שלכם. שריד.ins.co.il. שום חתולים לא נזוקו במהלך הכנת פרסומת זו. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. ה-18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
בסוף השבוע האחרון באמצע ארוחת שישי בערב, סבא שלי דני, שהוא חובב טניס רציני, התקשר אליי פעמיים בבעלה. מה קרה? שאלתי אותו. נדל הפסיד, הוא ענה בקול. סנסציה, נדל הפסיד. נדל אכן הפסיד ברבע גמר טורניר מדריד. על פניו זאת לא אמורה להיות סנסציה כזאת גדולה. דומיניק טימה, יריב האוסטרי שלו, הוא ממש לא טניסאי אלמוני, הוא מדורג שביעי בעולם. הוא נשב כבר לא מעט שנים לאחד מרשימת הקצפת של הטניס העולמי היום, הוא גם ניצח את נדל בעבר, ועקב טורניר מדריד זה לא איזה גרנד סלאם, זה לא הרולאן גארוס, בסך הכל טורניר מאסטרס 1000, מותר לנדל להפסיד שם מדי פעם. ועדיין, סנסציה. כי טורניר מדריד כידוע נערך על חמר, ועל חמר נדל כמעט שלא מפסיד. לא לטים ולא לאף בן תמותה אחר. ואם נהיה מדויקים, בדיוק שנה שנדל לא הפסיד על חמר, מאז ההפסד הקודם לטים על חמר. בכל טורניר שאליו הוא נרשם, זהות הזוכה כמעט ידועה מראש. מדריד, ברצלונה, רומא, מונטה קרלו, וכמובן הדובדבן, טורניר הגרנד סלאם בפריז, הרולאן גארוס, שבו הוא זכה 10 פעמים, יותר משכל טניסאי אחר זכה בטורניר גרנד סלאם כלשהו. במגרש הזה אין לו מתחרים, לא בעבר, לא בהווה, וכנראה גם לא בעתיד. גם אם פעם בשנה בארוחת שישי, סבא שלי יזכה לסנסציה. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, אני בן מיטלמן, ואני מזמין אתכם לפני שנתחיל להיכנס לאתר הבית שלנו, ranlevi.com, L-E-V-I, לא אם אתם כרגע בנהיגה או בספורט כמובן, אבל אחר כך שווה גם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, עושים היסטוריה, ולעקוב אחרינו בטוויטר. פתחתי לנו עמוד טוויטר בעברית, עושים ספורטקאסט, יש שם הרבה הפתעות. היום כמובן בסיום התוכנית הפינה ההיסטורית של תומר פדלון, והפעם תומר מתקשה להיפרד מעונת הבונדסליגה, והוא חוזר לאליפות של שלקה 04 לפני כמה שנים, אליפות שנמשכה 4 דקות. ועכשיו לאורח שלנו, פרשן הטניס הקבוע, אפשר להגיד, של עושים ספורטקאסט, ליאור סעדה, שלום.
היי בן, מה העניינים?
נהדר, קודם כל אני מוכרח להגיד שגם נהניתי לשמוע אותך או לראות, אפשר להגיד בטלוויזיה גם, הרבה. בשידורים של ספורט אחד, בטורניר מדריד, לראשונה כבר תפסת גם את כיסא הפרשן במשחקים בשידור ישיר, איך זה היה לך?
נכון, חוויה ראשונה, כיף גדול מאוד, חייב להגיד שזה הרגיש מאוד מאוד שונה, יש הבדל גדול בין לשבת על הספה ולצייץ ולפרשן את המשחק מהספה בבית, לבין לשבת באולפן ולהגיב בלייב, אבל חוויה מאוד גדולה, ותודה גם לשרון דודוביץ' שסייע וגרם לדבר הזה לקרות. כן,
שרון גם חבר שלנו פה ועושה את זה נהדר, אגב, הזכרת את הטוויטר, אז כמובן שאני תמיד אומר שווה לעקוב אחרי הטוויטר שלך למי שרוצה להבין גם קצת יותר בטניס ולעקוב. אז בוא נדבר על רפאל נדל, מלך החמר, הגיבור של הפרק שלנו היום. שמע, נהוג לדבר על מדינות חמר קלאסיות בטניס, כאלה שמצמיחות שחקני חמר מצוינים, כאלה הם באופן מסורתי הטניסאים הדרום אמריקאים, במידה רבה הצרפתים, בכל זאת הם אלה שמערכים את הרולאן גארוס, סגולת הכותרת של החמר, וכך גם כמובן, בטח ובטח בעשורים האחרונים, הטניסאים הספרדים, גם נדל שגדל באימא יורקה נולד לתוך עולם של טניס על חמר?
נכון. למען האמת, רוב השחקנים באופן כללי מומלץ וכדאי בדרך כלל שהתחילו לשחק לחמר. לחמר, אבל אני מניח שניגע בזה בהמשך, יש תכונות מסוימות שמאוד עוזרות לפתח את היכולת של שחקנים צעירים, ובאירופה, כשמעצמות הטניס הם כמובן צרפת וספרד, שייצרו לא מעט טניסאים גדולים בשנים, לאורך ההיסטוריה, מחזיקות שם לא מעט מתקנים ואקדמיות, וכן, נדל הוא חלק מאותה מסורת, מאותה היסטוריה, וגם הוא מן הסתם התחיל את דרכו בחמר. יש לו יכולות מיוחדות על המשטח הזה, אבל כן, הוא התחיל כמו כל אחד אחר על המשטח הזה.
עוד יותר מאשר משטחים אחרים.
יותר משטחים אחרים, נהוג להתחיל ללמוד טניס על חמר, בין היתר בגלל שהוא מצריך, בכלל באופן כללי, משטחי טניס מצריכים, כל אחד ממצריך סגנון משחק אחר, צורה אחרת של הכנה, וחמר הוא משטח שמאוד מומלץ להתחיל ללמוד עליו טניס, כדי להבין את היסודות ולפתח את הגוף, את החשיבה ואת המנטליות.
אז בוא נדבר עוד לפני שנדברים על החמר, בוא נדבר באמת על רפאל נדל הילד. מגיל צעיר הוא עבד עם הדוד שלו טוני, שליווה אותו עד שלב באמת מאוחר בקריירה עד לא מזמן, והיה לו שיטות אימון, תקן אותי אם אני טועה, מאוד מיוחדות. היו מתודות שדוד טוני לימד אותו, שאנחנו לא רואים כל כך אצל ילדים.
נכון, רפה קודם כל הוא בן למשפחת ספורטאים, יש לו דוד מפורסם, מיגל נדל היה
בלם של ברצלונה.
בלם של ברצלונה, שחקן נבחרת ספרד, וכשהוא התחיל בגיל שלו...
למרות שרפה הוא עד ריאל מדריד, נכון?
רפה הוא עד ריאל מדריד, נכון, יש שם איזשהו סלע מחלוקת. ורפה, פעם ראשונה שהציגו לו את מחבט הטניס, היה באזור גיל 3, והוא היה קודם כל אתלט, הוא היה ילד עם קורדינציה מאוד טובה, ילד מאוד ספורטאים, עם הרבה מאוד טמפרמנט, והוא התחיל בעצם לשחק גם טניס וגם כדורגל, והוא לא ממש החליט בין השניים. מן הסתם דוד טוני משך אותו קצת יותר לכיוון הטניס, ורפה עשה את שני הדברים, עד פחות או יותר סדר גודל של גיל 12, שאז הוא היה צריך להתחיל לקבל את ההחלטה, לאיפה הוא רוצה באמת ללכת, ואז אבא שלו נתן לו את היכולת, אמר לו, תקשיב, אתה צריך להתמקד, או טניס, או כדורגל, אי אפשר את שניהם, כולל גם להיות ילד שגם לומד ומשלים את ההשכלה שלו, ורפה בסופו של דבר בחר את הטניס, ולשמחתם.
למה הוא עשה את זה? כי הוא באמת אהב את זה יותר, או שהבינו שהוא פוטנציאל גדול יותר בענף הזה?
אני, בסופו של דבר, הסיפור מדבר על זה שההחלטה הייתה בסופו של דבר של רפה עצמו. יכול להיות שזה קשור לעובדה שמדובר בטניס אינדיבידואליסט, זה ענף אינדיבידואליסטי, ומן הסתם אולי רפה מתחבר יותר לזה ופחות לצד הקבוצתי, אבל אין ספק שהוא הראה יכולות בשני הענפים, הוא היה בסופו של דבר צריך לבחור, הנטייה הטבעית שלו הייתה דווקא לשם. עכשיו, אם אנחנו באמת מדברים על אותם מתודות שהדוד שלו השתמש בהם, יש הרבה מאוד מיתוסים לגבי נדל. קודם כל, אני אשאל אותך שאלה, רפה, ימני או שמאלי?
אני הייתי בטוח משוכנע ששמאלי.
נכון, רפה משחק בשמאל, אבל אם תשים לב, כשמסתיים משחק שבדרך כלל מנצח, ועד יש את הטקס המוסרתי שבו הוא ניגש וחותם על המצלמה, הוא מחזיק את העת ביד, את הטוש ביד ימין, הוא חותם גם ביד ימין. רפה הוא ימני. הוא ימני לחלוטין, הוא משחק אבל בשמאל. למה זה קרה? מסתבר שיש...
זה איתר יד ימינו רק הפוך.
נכון. קודם כל, יש שתי גרסאות לסיפור הזה. גרסה אחת מדברת על זה שהנטייה הטבעית שלו, למרות שהוא ימני, להחזיק מחבט בשמאל, זה קורה דרך אגב. אני אדם דרך אגב שמאלי, אבל יש לא מעט פעולות שאני מבצע ביד ימין. זה קשור לתופעה שהמוח לא באמת קיבל את ההחלטה מה הצד הדומיננטי, ולכן פעולות עושים בשני הידיים. יש שתי גרסאות לסיפור. גרסה אחת מדברת על זה שטוני נדל, בזמנו כשרפה היה ילד, רפה היה מוקה פורנד בשתי ידיים, ואז הוא המליץ לו באיזשהו מקום, בוא תנסה לקבל החלטה, והנטייה של רפה הייתה דווקא ללכת לימין וללכת לשמאל, וטוני די זרם איתו. והאופציה השנייה הייתה שזו הייתה האמירה של טוני. טוני אמר לו, תקשיב, אם אתה רוצה שיהיה לך איזשהו יתרון מסוים מול שחקנים אחרים, תתחיל לעבוד על צד שמאל. יש לי סיבות, אני לא אכנס עכשיו ממש לכל הסיבות עצמם, אבל בגדול, כשאתה משחק באופן שמאלי, רוב השחקנים, רובם הגדול, 90% מהסבב שחקנים ימניים, כשאתה משחק עם צד שמאל, יש לך יכולת טובה יותר לפתוח את המגרש, יש לך יכולת קלה יותר באופן יחסי לתקוף את הבקאנד של היריב, שזה בדרך כלל הצד החלש יותר, ורפה הלך עם זה.
ובכלל, בכלל, אני חושב שגם בלי קשר לטניס, גם בג'ודו להבדיל, שזה ענף של דו-קרב של אחד מול אחד, או גם בכדורגל אפילו, העצם זה שאתה משתמש בצד שמאל כצד החזק שלך, גם אם היריב מוכן לזה ומודע לזה, זה פוגע לו בשגרה של איך שהמוח רגיל לחבוט לבקן של יריב, לחבוט, ולכן יש לך חיתרונות כמובן.
יותר מזה גם, בדרך כלל כששחקן טניס יודע שהולך לשחק בסביב הבא מול יריב שמאלי, ההכנה שלו למשחק עצמו תהיה שמאלי, אני די מדמה את זה לכמו, להתחיל עכשיו לקחת רכב ולנסוע באנגליה. אתה צריך להתרגל, זה תפיסה אחרת, זה לא מה שאתה רגיל, אתה צריך לבצע את ההתאמות.
לכן אנחנו זוכרים שישי וליאל שהוא שמאלי נלקח כיריב אימון לפני איזה משחק עם נדל, נכון?
נכון, ודרך אגב, אני חושב זה היה ג'וקוביץ' אני חושב, וכן, זה היה חלק מההכנה של ג'וקוביץ' כדי להתמודד מול שחקן שמאלי.
מדהים. אז בוא נדבר עכשיו על הפיל שבחדר, ליאור. גם מי שהבנה שלו בטניס שטחית יודע שיש משחקים על מגרשים שונים. טניס זה בעצם ענף שהוא תמיד המגרש הוא באותו גודל, אבל יש משטחים שונים. יש את המגרשים הקשים, ההארד קורט, שזה רוב המכריע של המגרשים וגם רוב עונת הטניס, כולל שני הגרנד סלמים, הראשון של העונה באוסטרליאן אופן במלבורן והאחרון US אופן בניו יורק. יש מגרשי דשא, שזה עונה דווקא די קצרה, אבל כמובן גולת הכותרת ווימבלדון, שיש שיגידו רבים מסכימים שזה הגרנד סלם היוקרתי מכולם.
נכון.
ויש חמר, אבל עדיין גם מי שצופה בטניס לא מעט, מתקשים אנשים להבין עד הסוף מניין נובעים ההבדלים הכל כך גדולים בתוצאות. איך זה שפיט סמפרס, שהיה אגדה במגרשים קשים ובדשא, סבל על חמר כמו אחרון הטניסאים? איך זה שיש טניסאים ספרדים שמעולים על חמר, אבל תן להם את אותו מחבט ואת אותו כדור במגרש קשה, והם יודעים שהסיכוי שלהם לזכות בטורניר הוא קלוש? מה הפער באמת במגרשים שמוביל לתוצאות האלה? ואני כבר יוסיף קצת, נתחיל כבר את התשובה שלך, הרבה מכירים את ההנחה, זה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ, שהמשחק בחמר הוא משחק איטי יותר, או שהכדור גם קופץ גבוה יותר, אנחנו חושבים הרבה את הפרשנים אומרים את זה, אבל עד כמה זה באמת הסבר מספק, כי אני יודע שלך יש הסברים טובים.
תודה. אז תראה, בגדול, קודם כל, יש לנו, בטניס נהוג לומר שיש שלושה משטחים, אבל בעצם יש שלושה וחצי. יש לנו את החמר, יש לנו את הדשא, יש לנו את המשטחים הקשים, שמתחלקים לשניים, גם משטחים קשים במגרשים פתוחים, וגם באולמות. כל אחד ואחד מהמשטחים האלה מתנהג שונה לחלוטין, ומצריך איזשהו צורך מצד הטניסאי לבוא ולהתאים את עצמו לכל אחת ואחת מהמגרשים הללו. כדי לדבר על חמר ולהבין, ואני גם מתחבר בדיוק לנקודה שפתחתי בה, שבה ילדים בדרך כלל לומדים על חמר, צריך להבין שהסיבה שחמר הוא כל כך שונה, היא דווקא בגלל העובדה שמקדם החיכוך במגרש עצמו הוא נורא נורא גבוה. מי שאי פעם היה על מגרש חמר, מרגיש שבעצם אתה יושב על סוג של משטח שהוא מעין חולי כזה, זה איזשהו תרכובת של סלעי משקע גרגירים שמורכבים מטין, מחרסית ומקורקר, ומה שקורה בעצם, המקדם החיכוך של הכדור הוא הרבה יותר גבוה. אני יכול להשוות את זה לכדורגל חופים, אמנם זה השוואה מאוד, כדורגל חופים לוקח את זה לקיצון, אבל בגדול כשאתה משחק כדורגל חופים, אתה תשים לב שהכדור בדרך כלל לא זז בצורה רציפה על החול, הכדור נעצר, אתה צריך להשקיע הרבה יותר פיזיות, וזה בעצם מכתיב את ההתנהגות של איך אתה משחק על חמר. אז כמו שאמרנו, חמר הוא קודם כל משטח מאוד מאוד איטי, והוא איטי בגלל שכשהכדור פוגע במשטח, הכדור עוצר את עצמו ונוטה לעלות הרבה יותר גבוה. כשתכף גם ניגע בגבוה ולמה נדל ספציפית טוב יותר על זה.
וגם מה המשמעות של איטי, בוא תסביר לנו.
מה המשמעות של איטי? קודם כל, כשהמשטח עצמו איטי יותר, זה אומר ששחקנים אגרסיביים לאו דווקא יהיה להם יתרון גדול. בוא נגיד אם אני נניח שחקן עם ביג סרב, ראינו את זה ביום שישי. כמו ג'ון איזנר, ראינו גם את קווין אנדרסון בחצי הגמר. הסרף שלך פתאום הופך להיות הרבה יותר איטי, קשה לך מאוד לקבל נקודות קלות. וזה אומר שאתה צריך קודם כל לזוז הרבה יותר, אתה צריך לגייס הרבה יותר את כל השרירים כדי לייצר את העוצמה, כי העוצמה לא מגיעה באופן טבעי מהמשטח עצמו.
אבל שוב, סליחה שאני מקשה לך, מה הכוונה? הרי המשטח לא משפיע על הסרף לפני שהכדור נוגע בקרקע, זאת אומרת, הטכניקה היא אותה טכניקה של סרף, אז מה שמשנה זה הפגיעה של הכדור במשטח ברגע שהכדור נוחת בקרקע.
זה תלוי בשניים. האחד זה קודם כל מה קורה, מקדם החיכוך ברגע שהכדור פוגע במשטח פעם ראשונה, ואיך הוא מתנהג. גם צריך לזכור, חמר זה משטח שכל הזמן זז ומשתנה. פתאום שחקן החליק, המשטח כבר לא כזה חלק, המשטח הרבה פחות צפוי מאשר כשאתה משחק על משטח קשה, שעוד פעם, זה פלס, ובסופו של דבר, איפה שהכדור יפגע, אלא אם כן הוא החליק על הקו, אתה יודע פחות או יותר, אתה יכול לצפות לאיפה הכדור מגיע. בחמר זה שונה. הדבר השני זה התנועה עצמה. התנועה עצמה היא הרבה יותר קשה. יש שחקנים שמאוד לא מרגישים בנוח על חמר. זכורה, תמיד זכור הציטוט של שרפובה שאמרה שהיא מרגישה על חמר כמו פרה על הקרח. כי אתה צריך התנועות הן אחרות, הרי טניס, אחד מהדברים, בסופו של דבר טניס זה גם בין היתר מיקום, 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 אתה צריך תמיד להגיע עם צעדי התאמה קטנטנים, ההגעה, האפרוץ' לכדור הוא הרבה יותר שונה, צריך להחליק אל הכדור עצמו, זה אומנות בפני עצמה, ולא כל השחקנים תמיד ירגישו בנוח, זה תלוי גם כמובן בגובה שלהם, בפיזיות שלהם, ככל שאתה יותר פיזי ויותר ממוקד, תצליח יותר, וכמובן הנקודה האחרונה, בגלל שהמשטח עצמו מעיט את הכדור, הדבר הזה גם גורם לך לא לקבל נקודות קלות, ואתה צריך להתחיל לבנות את הנקודה. הנקודות הן הרבה יותר ארוכות, אתה צריך הרבה יותר פיזיות, אתה צריך לחשוב טקטית איך אתה בונה את הנקודה עצמה, וזו גם הסיבה שילדים לומדים על חמר, מכיוון שזה מלמד אותם לא רק לקחת את הכדור ולנסות ולהקות הכי חזק ולתפוס את היריב לא מוכן, כי כנראה יהיה לך הרבה יותר קשה לעשות את זה, כשהחמר בעצם מייצר לך את אותה העתה.
אז אתה בונה יותר על טקטיקה, על נקודות ארוכות. אתה בונה על טקטיקה,
נכון.
ואגב, ככה גם המשחקים נהיים יותר ארוכים, כי הנקודות כמובן יותר ארוכות.
נכון מאוד.
עכשיו, זה שהכדור קופץ יותר למעלה, זה למה?
זה למה? אז קודם כל יש עוד אחד מהדברים, בכלל בגדול אנחנו יודעים שבטניס יש איזשהו אינדקס שנקרא ה-CPI, שזה האינדקס שבעצם מגדיר מהי המהירות של משטח. משטחי החמר תמיד הם איטיים יותר מכל משטח אחר, ויש עוד נתון שנקרא ספין. ספין זה בעצם אומר הסיבוב שהכדור מסתובב סביב עצמו בזמן שהוא נורא לכיוון היריב, וכדי לייצר ספין מאוד גבוה, יש חבטה שנקראת טופ ספין, זה אומר שאתה צריך לאחוז את המחבט בצורה שונה, אתה לא מכה דרך הכדור, אתה בעצם מבריש אותו, כדי בעצם לייצר את אותה סיבוביות.
שנדל הוא מאסטר בזה.
נדל הוא מאסטר בזה, תכף גם נסביר בדיוק גם למה. נדל, אתה יודע מה, בוא כבר ניגע בזה כבר עכשיו, נדל, אם אנחנו משווים ספין של שחקן ממוצע, זה מגיע לאזור בין 2100 ל-2800 סיבובים לדקה. זה מה ששחקן ממוצע מצליח לייצר. נדל מייצר סדר גודל של באזור ה-30-40% יותר. ב-CO הוא היה מסוגל גם להגיע לסלד של באזור כמעט 4,000 סיבובים לדקה. המשמעות של זה, יש בעצם משמעות כפולה. האחת, once הכדור פוגע במשטח, הדבר הראשון שהוא עושה הוא מעט עצמו ועולה גבוה. עכשיו, כשאתה טניסאי, אזור הקומפורט זון שלך כדי לקבל כדור, להחזיר אותו כמו שצריך, הוא איפשהו בין אזור קו המותניים לקו החזה. הכדורים של נדל עולים מאוד מאוד גבוה.
זה ממש זכור מהקרבות המפורסמים נגד פדר, שפדר היה מקבל כדורים לכתפיים ולא יודע מה לעשות איתם.
נכון, ומה שנדל גם היה עושה, היה גם בעיקר מכה את הכדורים האלה לצד הבקן, ובקן אתה צריך להקות עוד פעם, כשהכדור מגיע רק ומעל הגובה הכתף, נורא קשה להקות את הכדור בצורך הלכה, אתה צריך מה שנקרא לחתוך אותו, לעשות סלייס כדי להחזיר חזרה, וזו מכה הגנתית. הדבר השני שהספין הזה מייצר הוא, הכדור מרגיש כבד יותר. תחשוב שאתה מקבל את הכדור והכדור פשוט מרגיש כאילו אתה מקבל משקולת לתוך המחבט שלך.
אבל למה זה קורה יותר בחמר?
זה לא דווקא, בגדול טופ ספין יוצר את המשקל עצמו באותה מידה, פשוט הנקודה היא שהטופ ספין ההשפעה שלו יותר מורגשת על חמר, בגלל שהספין בעצם מקבל את אותו יתרון מסוים כאשר הוא מגיע לחמר עצמו. טופ ספין זה מכה שתרגיש כבדה יותר גם כשאתה משחק אותה אל משטחים אחרים.
אבל בחמר באמת הכדור עולה לגבהים שלא דומים למשטחים אחרים.
אלא אם כן תנסה לקחת אותו מאוד מוקדם, אבל אז אתה חושף את עצמך להרבה מאוד צרות אחרות, במיוחד כשאתה משחק מול שחקן כמו נדל.
אז המשטח הכי קשה פיזית גם נכון לומר שהוא החמר?
מבחינת העומס הפיזי, אני אחלק את זה לשתיים. אם אני מדבר על עומס על הגוף מבחינת נזק בטווח הארוך, החמר הוא דווקא הכי מומלץ.
זאת אומרת, בניגוד, מבחינת ברכיים, הכי גרוע זה המגרשים הקשים.
נכון מאוד. דרך אגב, נדל עצמו, מכיוון שהוא הנושא שלנו לשיחה, אחד מהטענות הקבועות שלו הייתה לגבי אורך השנה והעומסים, הוא טען שהתמהיל בין המשטחים עצמם, הוא לא מספיק, הוא לא מסתכל על טובת הטניסאים, בגלל שהחמר הוא כמות יחסית מאוד קטנה, או משהו כמו בחודשיים בשנה, עוד כמה טורנירים בהתחלה, אז אולי 3 חודשים בשנה, הדשא הוא עוד חודש, חודש וקצת, רוב הזמן זה משטחים קשים שיוצרים הרבה מאוד עומס על הגוף, עומס על הברכיים, אבל מצד שני, כשאתה משחק על חמר, אתה צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה, המשחקים הם ברוב המקרים הרבה יותר ארוכים, אתה גם צריך ממש להשקיע את כל הנשמה כדי להקות בכדור בעוצמה, כדי לייצר את היתרון עצמו.
המשחקים דורשים ממך יותר פיזית ומנטלית, לסיים את המשחק, לנצח אותו, להבדיל מ...
נכון, אני מניח שאם תשאל טניסאי ממוצע, אתה תרגיש הרבה יותר עייף אחרי משחק חמר, וזה דרך אגב אחת מהסיבות שפדרר מחליט בדרך כלל לוותר על העונה הזו, למרות שהוא דרך אגב גדל חמר והוא שחקן חמר נהדר, אבל בשורה התחתונה אתה צריך הרבה יותר להשקיע בגוף, למרות שכמו שאמרתי, עדיין חמר הוא עדיף יותר, בוא נגיד, אם בממוצע ממליצים לשחק עד שתיים, עד שעתיים, שלוש ביום לשחקן על משטח אחר, על חמר אתה יכול לשחק הרבה יותר זמן ביום, כי הנזק שהוא יוצר לגוף בטווח הארוך הוא הרבה יותר קטן.
ועוד שאלה אחרונה בהקשר של בין המשטחים, איזה משטח הכי, זאת אומרת, למה אנחנו, אני אשאל את זה ככה, למה אנחנו רואים מעט מאוד מגרשי חמר ודשא באותן מדינות שאינן מדינות חמר מסורתיות? בוא נאמר, אם בישראל, אני לא יודע בכלל, אנחנו לא כל כך מדינת טניס מסורתית באופן כללי, אבל מאוד קשה לראות פה מגרשי חמר, דשא בכלל, אני לא יודע אם יש כאן. זאת אומרת, האם העניין הוא כלכלי או ממה זה נובע?
העניין הוא, כן, כלכלי, תחזוקה. משטח החמר בניגוד למשטחים אחרים, למרות שדשא הוא גם קצת, יש לו, לא קצת, הרבה עניין של תחזוקה, אבל בסופו של דבר חמר זה משטח שמצריך תחזוקה שוטפת. משטח חמר צריך הרבה מאוד השקיה, והוא צריך הברשה קבועה, כי בוא נזכור, בסופו של דבר זה סוג של משטח שעליו יש את אותה תערובת גרגירית, שצריך באופן קבוע להבריש אותה, לפזר אותה באופן אחיד, להשקות כדי שהחמר עצמו לא יתקשה ויהפוך לסלע, ולכן הוא מצריך הרבה מאוד השקעה כספית. בישראל אין מספיק משאבים, אנחנו מכירים את התקציבים של ענף הטניס הישראלי, אתה צריך תחזוקה יומיומית. בישראל אין את המשאבים האלה, ולכן מן הסתם אנחנו רואים את המגרשים האלה פחות כאן.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים וסקרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. איתנו עדי שריד, שותף במכון שריד.
שלום רן.
אהלן. מה זה סקר לקוחות?
תראה, רוב המנהלים, כשהם חושבים על סקר לקוחות, הם חושבים על סביעות רצון של לקוחות. בפועל, הכלי של סקר לקוחות הוא הרבה יותר עמוק. סקר לקוחות הוא תהליך מחקרי, שבו אנחנו לומדים על עמדות ותפיסות של הלקוחות. הסקר מאפשר לנו לבדוק מה מניע את הלקוחות, איך להגיע ללקוחות חדשים, וגם לבחון רעיונות חדשים.
הדוגמה המוחשית ביותר שאני יכול להציע למאזינים שלנו, הוא סקר המאזינים של רשת עושים היסטוריה, שאתם במכון שריד מבצעים עבורנו כבר שנה שנייה ברציפות.
נכון. באמת דוגמה מעניינת. שנה שעברה היו ברשת שני פודקאסטים, עושים היסטוריה ועושים עסקים, שהיה בחיתוליו. אחד מהנושאים שבחנו בסקר של שנה שעברה היה קונספטים ופודקאסטים חדשים, שחלקם, אגב, כבר הצטרפו לרשת.
בהחלט, ההמלצות שהפקתם מהמחקר ההוא בהחלט אפשרו לי ולדני להבין מהם הנושאים שיעניינו את מרב המאזינים. אז כאמור, בימים אלה אנחנו בעיצומו של סקר מאזינים נוסף, ועל מה מתמקד מחקר הפעם?
אחרי שהם מטמיעים קונספטים והופכים אותם למוצר, רצוי לבדוק אותם. ובדוגמה של עושים היסטוריה, אחד מהדברים שאנחנו בודקים זה סיבות לנטישה. כלומר, מאזינים שהזינו לאחד מהפורמטים החדשים, אבל הפסיקו להזין להם. למה הם הפסיקו? והאם אפשר היה למנוע את זה? זו דרך להבין איך לשפר את הפורמטים. כמובן שבמקביל, אנחנו בוחנים גם קונספטים וכיוונים נוספים שיעזרו לרשת עושים היסטוריה להתפתח בשנים הבאות.
כן, עזרה אדירה לרשת הצומחת שלנו. תודה רבה, עדי. ביצוע המחקרים הוא חלק חשוב מהצמיחה של כל חברה, במיוחד כשהעסק ניצב בפני שינוי מהותי כלשהו, כמו חדירה לתחום חדש או מיזוג עם עסק אחר. שינוי מחייב חשיבה מחדש של הנחות היסוד, אודות צרכיהם ודרישותיהם של הלקוחות, וסקר יעזור לכם להבין את הלקוחות ואת השוק שלכם. במכון שריד נעזרים בכלים הטכנולוגיים והסטטיסטיים המתקדמים ביותר, כדי לערוך סקרים ומחקרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ולתת לכם תמונת עולם אמיתית ומדויקת. בקרו בשריד-ins.co.il כדי ללמוד עוד אודות מכון שריד והכלים שהוא מציע. שריד-ins.co.il.
שלום לכולם ונעים מאוד להכיר. אני חן פלדמן ואני ממש מתרגש להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלנו, עושים תוכנה, פודקאסט שנוצר במיוחד למתכנתים ומתכנתות.
עושים תוכנה.
בפודקאסט נארח אנשים טכנולוגיים מאוד ותיקים, שדרך הסוגיות הטכנולוגיות מספרים גם את הסיפור של החברה, ומעלים המון תובנות על הצלחות, כישלונות ואתגרים שעברו בדרך. טיזר למשל אחד הפרקים הקרובים, נדבר על מי הוא המתכנת המושלם בעיני CTO ותיק, ואיך הופכים לכזה. מהלך החיים של קוד דרך התפתחותה של החברה, בסיפור מדהים של חברה שעברה בערך כל שלב שאפשר לחשוב עליו, כולל זריקת קוד לפח, לא מעט פעמים. תודה רבה רבה לוויקס, נותני החסות הנהדרים שלנו, שיהיה לכולנו המון הצלחה, ומחכים לשמוע את התגובות שלכם. תודה רבה.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
טוב, אז דיברנו על זה שחמר זה מתיש, גם פיזית וגם מנטלית, וגם הרבה טקטיקה, וגם לרוץ אחרי כל כדור, וכל הדברים האלה מתחברים לכך שנדל הוא כמובן שחקן החמר הטוב בכל הזמנים, כי מי שכבר הקשיב לפודקאסט שלנו פה על פדרר, שדיברנו גם אז לא מעט על נדל, אז דיברנו על כמה שנדל באופי שלו ובסגנון המשחק שלו, הוא מתאבד על כל כדור, כל משחק, כל כדור זה כאילו הכדור האחרון בחייו שהוא רץ אליו, וזה פשוט קלאסי, כדי לנצח וכדי להטיש את היריבים שלך על המגרש הזה.
נכון, אני חושב שנדל כבר מגיל צעיר, אחד מהנרטיבים הבולטים שהיו, כי בסופו של דבר תמיד בנו את היריבות בין נדל לבין פדרר, והנרטיב הקבוע היה שפדרר תמיד הוא השחקן הקלאסי שמגיע עם הכישרון, זה שנראה כמו רקדן על, על, על המשטח, ונדל הוא מה שנקרא השחקן הגריינדר, השחקן עם העוצמה, מי שזוכר אותו גם בתחילת הדרך תמיד עם המכנסי שלושת רבעי חולצה ללא שרבולים שמבליטה את השרירים, שיער עד הכתפיים ואת הגניחות הקבועות, הוא תמיד היה מה שנקרא, אולי יש לי קצת פחות כישרון, דרך אגב וזה לא נכון, אולי יש לי פחות כישרון מפדרר, אבל יש לי הרבה יותר עוצמה, כוח, רצון, סיבולת, רפא הוא סוג של, אפשר להקפיל אותו לאיש מרתון, לאיש ברזל. הוא האיש שלעולם לא יוותר, ואני חושב שההרתעה שהוא ייצר לאורך השנים גורמת לזה ששחקנים במובן מסוים מאבדים מערכה עוד בחדר ההלבשה. כי אתה הולך להתמודד מול שחקן שהוא קיר, הוא יחזיר לך כל כדור, ואתה יודע שלא משנה, גם אם נדל יהיה בפיגור של שתי מערכות וחמש אפס במערכה השלישית, לא מספידים את נדל. נדל ימצא את הדרך לחזור חזרה בשיניים, וזה אולי דרך אגב מזכיר, אולי אחד מהדברים שקרו ממש בזמן האחרון, אם אנחנו הולכים לחצי הגמר מול גרגור דימיטרוב במונטה קרלו, וזה רק מראה כמה האופי של נדל הוא ייחודי, נדל ניצח את המשחק הזה. במערכה הראשונה זה אולי קצת פחות טוב, דימיטרוב נתן לו איזשהו פייט, לך שהסתיים במשחק, מה שהמצלמה התמקדה זה בנדל הולך מיד לתיק שלו, ובמקום להתחיל כבר להתארגן ליציאה ולחתום על המצלמה ולהגיד תודה לצופים, הוא לקח את הטלפון שלו והתחיל לסמס, ואז הראו את קרלוס מויה, המאמן שלו בתא, מסתמס ביחד איתו. מסתבר שמה שקרה, זה הוא סימס למויה, תקשיב, אני לא מרוצה מערך שזה נראה, אני רוצה שעכשיו נחזור ונעשה עוד סשן של אימון. רגע אחרי שהוא ניצח משחק, השעה כבר הייתה 4 אחרי הצהריים, תוך פחות מ-20 24 שעות הוא כבר צריך להתמודד בגמר על טורניר מאסטרס, שזה טורניר יוקרתי. רפא לא מוכן לנוח על זרי הדפנה, הוא מבחינתו לא מרוצה, חוזרים למגרש ועושים עוד פעם איזשהו פיינטיונינג.
אז דיברנו על זה שהוא גדל על מגרשי חמר, דיברנו על מתודות האימון המיוחדות מגיל צעיר, כולל החוותה ביד שמאל, על הטופ ספין המטורף שלו.
דרך אגב, הטופ ספין, אחד מהמיתוסים הגדולים זה שהדוד שלו טוני היה לוקח ונותן לו כדורים משומשים שהבאונס שלהם פחות גדול, או מפנצ'ר את הכדורים כדי שרפא ילמד לחוות בעוצמה יותר ולייצר ספין. זה עוד אחד מהמיתוסים, אני לא יודע באמת אם נכונים או לא, אבל זה משרת את רפא טוב מאוד לאורך השנים.
מדהים, אז על הטכניקה הזאת, על עצם האופי שלו שכל כך מתאים לחמר וההרתעה שהוא יצר במשך השנים, ספר לי, בוא נאמר ממבט על היסטורי, עד כמה באמת השליטה שלו בחמר היא אבסולוטית, היא כמובן, אנחנו יודעים שאף אחד מעולם לא זכה בעשרה גרנדסלמים, אין מספר דו ספרתי, 10 זה דבר שאף אחד לא הגיע אליו בגרנדסלמים בשום משטח אחר, ואתה יודע, היום הבדיחה הזה שאומרים, תאירו אותנו כשעונת החמר מסתיימת, ונראה עוד הניסיים זוכים, למרות שבפתיחה שלנו הראינו שדומיניק טים שבר את העניין הזה, זה לא דבר שבעולם הטניס ציפו לראות אותו, בטח לא בגיל הנוכחי של נדל.
נכון, תראה, השליטה שלו, אני חושב שאפשר כבר עכשיו לומר שהוא שחקן החמר הגדול בהיסטוריה אי פעם.
אין שאלה.
אין בכלל שאלה, וזה לא רק כמות התארים שהוא יצר, אלא הצורה שבה הוא משחק, הסגנון שלו שכל כך מותאם למשטח הזה. רפא באמת יצר איזשהו סטנדרט שמודדים חמר זה רפא ואז כל השאר. אני לא חושב שיש תחרות לבחור הזה. באמת, אני חייב להגיד לך, בתור חובב טניס, ואני מניח שגם אנשים שמבינים קצת פחות טניס, כשרואים אותו על חמר, זה שירה בתנועה. היכולת שלו למצוא את הכדור, לצפות לאיפה הכדור יגיע. השליטה בלתי מתפשרת בכל נקודה. המלחמה שלו. אתה רואה אותו גם כשהוא פתאום מחתיק כדור קטן, והוא מוביל עכשיו עוד שנייה, הוא מנצח את המשחק, הוא החתיק איזשהו כדור, ואתה רואה את העצבים, אתה רואה כמה הוא כועס, אתה רואה כמה הוא לא מרוצה ממנו. האיש הוא פרפקציוניסט חסר תקנה, וזה פשוט, לא עם ספורטאים כאלה.
אז אמרנו שלא מעט שחקני חמר גם מצוינים בהיסטוריה, נגיד גוסטבו קוורטן לדוגמה, הגרנדסלאמים היחידים שהוא זכה בהם זה חמר, אם אני לא טועה.
נכון.
למה להם היה כל כך קשה כשהם עוברים למגרש קשה ולדשא?
מכיוון שבסופו של דבר כשאתה משחק על מגרשים כמו דשא או על... אם דיברנו על הבאונס של הכדור במגרשי חמר, הכדור מתנהג אחרת כאשר מדובר במגרשי דשא או במשטחים קשים. דשא הוא המשטח המהיר ביותר, זה אומר שהכדור מקדם החיכוך הוא הנמוך ביותר. כשהכדור פוגע במשטח הדשא, הכדור יעלה נמוך יותר מאשר כל שאר המשטחים, וגם ילך מהר יותר. הוא יגביר את המהירות שלו וירד הרבה יותר נמוך, וזה מצריך נקודות הרבה יותר קצרות. הכמות המגוון החבטות שאתה יכול להשתמש בהם הוא שונה. אתה יכול להפתיע את היריב בהרבה מאוד טקטיקות ולסיים את המשחק הרבה יותר מהר. לא הרבה שחקנים מסוגלים להתאים את עצמם, בין היתר במהירות התגובה, במהירות החשיבה שמשטחים אחרים מייצרים. אמנם אנחנו יודעים שבשנים, בוא נגיד בעשר שנים האחרונות, הייתה איזושהי נטייה לנסות ולהעית את כל המגרשים כדי לייצר טניס יותר אטרקטיבי במרכאות, כי חשבו שנקודות ארוכות הם דווקא יהיו דבר יותר יפה לעין. זכרו לי איזשהו גמר אחד בארצות הברית של מרי נגד, או סליחה, נדל נגד ג'וקוביץ', שהם החליפו ביניהם משהו כמו באזור ה-50 ומשהו חבטות לנקודה אחת בודדת. אני לא בטוח שזה כזה טוב לענף.
כן, אבל מצד שני, הדבר ההפוך, כמו נאמר, טניסאים באמת כמו ג'ון איזנר, שחובטים סרבים, וכל הנקודות שלהם זה סרב, סרב, או אייס, 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 ובזה זה נגמר, זה גם לא טניס כל כך יפה לענף.
נכון, אבל מצד שני, תראה, נכון, המשחקים של איזנר הם לא דווקא המשחקים יפים ביותר, אבל זה חלק מהיופי בטניס, שכל שחקן מביא איזשהו תכונה אחת גדולה שלו, ובסופו של דבר אתה צריך ללמוד איך לנטרל את היריב שלך, וזה גם מה שמייחד בסופו של דבר שחקנים כמו ג'וקוביץ', כמו מרי, כמו נדל, כמו פדרר, שמעבר לזה הם לא רק יכולים להתעלות במשחק יחיד, הם יכולים להביא את זה פעם אחר פעם אחר פעם, ויותר מזה, מסוגלים לייצר פתרונות גם בימים שלא הולך. כולנו מכירים את זה כשאנחנו משחקים כדורגל בשכונה או כדורסל בשכונה, יש יום שאנחנו מגיעים והיד שלנו זה כמו אנחנו נגר, כל כדור שאנחנו נעיף יהיה לשמיים, שום דבר לא ילך. גם לספורטאים זה קורה, והיכולת של אותם הביג פור זה לייצר פתרונות גם כשלא הולך, וזה אולי מה שמייחד אותם מעבר לעומת כל שחקן אחר בהיסטוריה.
אז בניגוד באמת לרוב שחקני החמר הגדולים בהיסטוריה, רפאל נדל כבר מגיל צעיר הבין וראה שהוא יכול להיות, לטעון לכתר של הגדול מכולם, לא רק בחמר אלא בכל העונה. כמובן שהדבר המדהים ביותר היה הגמר בווימבלדון ב-2008, הפעם הראשונה שנדל מנצח את פדרר בווימבלדון, במגרש הביתי של פדרר, מה שבעיניי באופן אישי בטח משחק הטניס הכי טוב שראיתי בחיים, ובכלל שישה תארי גרנדסלאם מחוץ לרולאן גארוס בפריז, מה שכנראה לא מספיק בוויכוח ההיסטורי נגד פדרר על מי הגדול אי פעם בכלל, אבל זה מלמד שנדל בהחלט פיצח את השיטה, ובניגוד לאחרים הוא גם שחקן טניס ומגרשים קשים היסטורי.
לחלוטין. אחד מהדברים הגדולים ביותר, אם אנחנו מסתכלים תמיד עד לאותו משחק היסטורי ב-2008, הייתה איזושהי חלוקה נורא ברורה. פדרר הוא המלך של כל המגרשים שאינם חמר, ורפה הוא שחקן החמר, אבל כל שנה הרגשת שרפה מתחיל לצמצם מה שנקרא את הפער. הגדולה שלו הייתה ללכת על המגרש, שבאיזשהו מקום מבליט את החסרונות שלו. הזמן התגובה פתאום, רפה בדרך כלל נורא אוהב לשבת רחוק מאוד מקו הבסיס, לקחת את הזמן שלו עם הכדור, להקות בעוצמה, ופתאום ראית שרפה מסוגל להתמודד עם מהירות, מסוגל להתמודד עם מגוון רחב של חבטות, ופדרר ניסה כמעט כל דבר, סלייסים, כדורים חתוכים, שטוחים, טופסים והכל, וראית שרפה יודע להתמודד עם זה, ומה שנקרא הוא טניסאי לומד שמתפתח כל הזמן. אומנם תמיד חמר יהיה מה שנקרא הגביע הקדוש של רפה, אבל הגדולה שלו אני חושב בין היתר היא היכולת שלו לבצע התאמות, ולהיות מסוגל להראות את היכולת שלו ולהביא את היתרונות שלו מהחמר לידי ביטוי גם במשטחים אחרים. הפיזיות תמיד שם, זה הגדולה שלו, הספין העוצמתי, היכולת שלו לדחוק את היריב אחורה, לייצר את אותם זוויות מטורפות, אבל היכולת שלו לבצע את ההתאמה הזו למגרשים אחרים, לעומת, כמו שאמרת, מומחי חמר אחרים, זו אחת מהגדולות ההיסטוריות של השחקן האדיר הזה.
טוב, אנחנו כמובן מדברים הרבה על נדל, אז אנחנו מזכירים הרבה את פדרר, כפי שגם עשינו הפוך בפודקאסט של פדרר, כי אתה יודע, כמו רונלדו ומסי, השניים האלה, הקריירה שלהם היא שלובה זו בזו כל הזמן, וגם הם מודים בכל רעיון שהם מודים אחד לשני, שהם הקפיצו אחד את הרמה של השני, אחרת אולי לא היינו נהנים כל כך מהרמה של כל אחד מהם עד כדי כך. ומה שמאוד יפה אבל ביריבות שלהם, יותר מכל יריבות אחרת שאנחנו מכירים, או בעוצמות אחרות, זה הג'נטלמניות, האהבה ביניהם ממש, אני אפילו יכול להגיד, הם באמת חברים, הם באמת מעריכים מאוד אחד את השני, ולא, אין שם טיפת שנאה או קנאה.
והיא אמיתית, זה לא הצגה למצלמות, הם באמת חברים טובים, באמת מעריכים אחד את השני, יש להם המון המון הערכה אחד לשני ולהישגים שלהם, ההישגים האחד של השני. אמנם במשך שנים רפה היה הקוף על הגב של פדרר, ושגם אולי מנע מנו להיות אפילו טניסאי יותר גדול ממה שהוא, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהיכולת של כל אחת ואחת מהם גרמה לשני להיות טוב יותר. הם באמת משכו אחד את השני כלפי מעלה, כמו הרבה מאוד יריבות היסטוריות שיש, בין אם נסתכל היום, אתה יודע, מסי ורונלדו, בין אם נסתכל על מג'יק וברד, בסופו של דבר, הם תמיד משכו אחד את השני כלפי מעלה. זאת לא הצגה. אני יכול להגיד לך, גם אם תראה נניח את ג'וקוביץ' ואת פדרר מחייכים אחד לשני, הם לא סובלים אחד את השני. גם רפה וג'וקוביץ' לא סובלים אחד את השני. החברות ביניהם היא באמת אמיתית, בין פדרר לבין נדל, וזה קשור בין יותר גם למי הם. הם באמת, רפה הוא ג'נטלמן הגדול ביותר. הדיסוננס בין הדמות שהוא נראה על המגרש בתור לוחם לא מתפשר, איש שאפילו מפחיד במובן מסוים, שרירי, חזק, גונח, בן אדם שסוג של הרקולס על המגרש, מחוץ למגרש, הבחור הוא אולי האדם הצנוע ביותר, ביישן מאוד, ג'נטלמן מושלם, אחד מהסיפורים היפים ביותר על, 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 על נדל. נדל מדי שנה מגיע לאוסטרליה, ויש בדרך כלל נהג שמוקצה לכל אחד מהשחקנים הגדולים, קיה היא הספונסרית הראשית, ויש ממש נהג עם רכב שמלווה אותם. ויש בחור בין 60 ומשהו, פנסיונר מתנדב, שהוא זה שבדרך כלל היה הנהג הקבוע של רפה, והשנה, כשרפה הגיע, רפה הגיע כמה ימים לפני הטורניר, ואותו בחור זרק לו, כבר מכיר אותו, והוא מספר שרפה הוא בחור כל כך צנוע, הוא תמיד מקפיד לשבת מקדימה לידו ולא מאחורה, הוא אומר, הוא לא הנהג שלי, והוא גם אמר לרפה, תקשיב, אני עושה ארוחת ערב אצלי בבית, אם אתה רוצה, אני אשמח מאוד לארח אותך בצל קורתי. רוב השחקנים כנראה אומרים לו, כן, אין שום בעיה וסבבה, אבל רפה לא, רפה התייצב בג'ינס וחולצה מכופתרת, לערב אצל אותו בחור באוסטרליה, הגיע אליו הביתה, יש תמונות על זה ברשת, תחפשו, זה מקסים, ישב עם כל המשפחה המורחבת של אותו פנסיונר, ואכל ארוחת ערב וצחק ובילה ועודד. זה רפה, זה האיש. כמה שהוא נראה סוג של מפלצת חמר או מפלצת שחקן מדהים מחוץ על המגרש עצמו, מחוץ לו מדובר בג'נטלמן מושלם.
ובאמת האישיות שלו הזו, מצד אחד זה באמת החלום הרטוב של מפרסמים, כי הוא אחד שכזה, תכף נדבר כן על הנושא של חומרים אסורים והחשדות שקיימות, אבל בוא נשים שנייה את זה בצד, וכמובן ששום דבר לא הוכח. הוא שחקן שאין לו שום שעוריה, הוא מעולם לא נתפס בעושה משהו שאסור, הוא כזה ילד טוב ירושלים, עדין, צנוע. מצד שני, גם אולי חסר לו כן הקיק הזה. הפדרר הוא כל כך אינטליגנט גם ברעיונות אחרי משחקים, ופדרר יש לו הומור יוצא מן הכלל, ופדרר תמיד נותן את התחושה שהוא לא רק, כמו שהוא טוב על המגרש, הוא גם טוב בחוץ ככה, בתור איזו אישיות. נדל באמת מלבד החיוך והצניעות, לפעמים התחושה שחסר שם קצת פלפל אולי, בשביל שהוא יצא הרבה מעבר לכוכבות שלו על מגרש הטניס, ולצורך העניין יהיה כוכב בעולמות אחרים.
אני חושב שרפה במובן מסוים תמיד היה מעדיף לשחק טניס כמה שיותר, כי הוא נורא אוהב את זה, וברגע שזה מסתיים, לחזור הביתה, להיכנס, לסגור את הדלת, ותעזבו אותי בשקט. אתה רואה את זה גם ברעיונות בתקשורת, הוא בדרך כלל נבוך הרבה פעמים על המגרש, הוא הרבה פעמים, אתה תראה אותו ככה, מתקשה טיפה במסיבות קטנים, נותן תשובות שהן מאוד מאוד לקוניות, בין היתר גם כי הוא לא תמיד מרגיש בנוח לדבר באנגלית, זה לא השפה הטבעית שלו עד היום, ולכן הוא יותר מתקשה בה, אבל הוא יותר נחבא אל הכלים באופן יחסי. וכן, זה עוד אחד מההבדלים בין שני השחקנים האדירים האלה.
בוא נדבר באמת על הנושא של החומרים האסורים. במידה מסוימת זה כן אפשר להגיד אפילו צל שמלווה אותו כל הקריירה, למרות שכמובן הוא לא נכשל מעולם בבדיקת סמים, מה שאגב היה נכון גם לגבי לנס ארמסטרונג.
נכון.
השמועות תמיד עופפות את נדל, הוא גם אפילו טבע וניצח בתביעה משפטית את שרת הבריאות הצרפתית, נדמה לי, שטענה נגדו שהוא הגיע להישגיו בזכות חומרים אסורים, גם ניהל כאלה מערכות נגד עיתונים בצרפת, צרפת תמיד אוהבים להיות האחות החנית בעניין הזה. מה אתה יכול להוסיף על כך? א', למה ספציפית נדל כל כך מעורר חשדות תמיד, ואיפה העניין הזה עומד? איפה החשדות נראים לך, כן, לא יודע, מבוססים, אבל איפה יש משהו שהוא נראה קצת כמו השן?
אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור לשלב הלכאורה, ואנחנו נשים את הדיסקלמר לכאורה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הנתון הזה. היו לא מעט שמועות על רפה. השמועות האלה נבעו משני דברים. האחד מדבר על העובדה ששוב, היכולת ריקאברי הכמעט מושלמת שלו, הוא שחקן מאוד מאוד פיזי, נגרר למשחקים מאוד מאוד ארוכים, והיכולת שלו לשחזר את זה פעם אחר פעם נראית לא אנושית. הקבלת את זה ללאמס אמסטרונג, יש פה איזה שהם קווים מקבילים. הדבר השני שעליו מדברים הוא כמובן הפציעות והעובדה שהיו כמה וכמה פעמים שבהם רפה נעדר מהסבב בגלל פציעה לאורך הזמן. חלק מהשמועות, אני יכול להגיד שאחד מהעיתונאים שאני בקשר איתם סיפר לי שבאחת מההשעיות שלו, ביום שבו, סליחה, אחת מהמקרים שבהם הוא נפצע, באותו יום היו כמה פרשני טניס בכירים שידעו לבוא ולציין את היום שבו רפה יחזור בדיוק למגרשים. דיינו, זה לא פציעה שעדיין לא יודעים מה החומרה שלה, אלא שמדובר בעצם בסוג של השעיה שקטה. ועולם הטניס בעצם העדיף שלא לפוצץ פרשה כזו ולסכן את כל האינטגריטי של הענף, אלא בעצם לבוא ולומר, רפה, שב בצד, תפסנו אותך, תשב כמה חודשים זה העונש, קיבלת את הנונונו על היד, ואז תחזור.
קצת בדומה לענף האופניים, ששנים היה נתון באיזה דילמה מאוד קשה, האם לצאת כנגד הכוכבים ולקרות את הענף של עצמך, או בעצם לעשות את מה שצריך לעשות ולהניש ביד קשה את ה...
נכון. הדבר השני, דרך אגב, שמתחבר בעיקר לשמועות הנדל, הוא על איזשהו דוקטור ספרדי שנקרא דוקטור פואנטס. מי שמכיר אותו, אפימיאנו פואנטס, הוא דוקטור בן 63, הוא ב-2006 הייתה שערוריה נורא גדולה בטור דה פרנס עם יאן אולריך וכולי. הוא היה דוקטור שבעצם קראו לו הדופינג דוקטור, הוא זה שהתמחה בכל מה שקשור לסטרואידים אנבוליים, הורמוני גדילה, אירועים של דם, וכשהפרשה שלו התפוצצה, במעבדה שלו נתפסו סדר גודל של בין 180 ל-202 דגימות דם. כל הזמן, לפחות בהתחלה, טענו שמדובר בעיקר בעולם האופניים. יש ציטוט מאוד מפורסם של מישהו שישב איתו בכלא וטוען שבמהלך אחת מהשיחות ביניהם בכלא, אותו דוקטור אמר לו, תקשיב, אם הייתי באמת פותח את הפה ומדבר, היו שוללים מנבחרת ספרד את הגביע העולמי שהם קיבלו ב-2010.
בכדורגל.
בכדורגל. יש טענה מאוד גדולה שמדברת על זה שהוא עזר להרבה מאוד ספורטאים למה שנקרא לשפר את הביצועים שלהם. ספורטאים שלא רק מעולם האופניים, מדברים על כדורסלנים, מדברים על כדורגלנים. רפה נדל היה מטופל אצלו לפחות שנה אחת. יש הרבה מאוד כמובן תאות קונספירציה בין היתר על זה שהדגימות האלה לא נחשפו מעולם, כי ממשלת ספרד לא רצתה בעצם, ידע שאם הדבר הזה ייחשף, זה בעצם מעמיד בצל כבד את כל ההישגים של המדינה הזו במשך העשורים האחרונים. אבל צריך לומר, רפה עצמו בזמן שהפרשה התפוצצה אמר, אני רוצה שיבואו ויגידו בדיוק למי אותם דגימות שייכות, כי הם היו מקודדות, לא היו להם שמות, היה רק קודים שרק הדוקטור פואנטס עצמו יודע. רפה עצמו בשלב מסוים, כמו שאמרת, התפוצץ על הפרשה הזו, ובא ואמר, רבותיי, אני נקי, אם למישהו יש משהו לבוא ולומר, תביאו את ההוכחה עכשיו, ואם לא,
אני תובע.
האדם הבא תובע, והוא עשה את זה פעם ראשונה מול אותה שרת ספורט צרפתיה, כשהיא כבר דיברה, היא כבר לא הייתה עשרה, תבע אותה וניצח. אז אני לפחות בדעה שכל זמן שאין הוכחה קונקרטית וברורה, מדובר בגדר שמועות בלבד. כמובן שאף אחד לא היה רוצה שזה יקרה, כי זה יפוצץ לכולנו בועה נורא גדולה. אני עדיין רוצה להאמין שמדובר בשחקן גדול. ודרך אגב, חשוב גם לומר שבניגוד להרבה מאוד אופנים, אולי יכול מאוד להיות שסמים יכולים לעזור בטניס בכל מה שקשור לריקאברי, אבל הם לא יכולים לשפר את הביצועים שלך, נכון. על המגרש. סמים לא יכולים לשפר את הקורדינציה, לא יכולים לשפר את הצורה, את הצורה שבה אתה חושב על מגרש. ולכן אני חושב שבטניס יש איזשהו רף מאוד מסוים שבו סמים יכולים אם בכלל לעזור.
נכון, למרות שבוודאי אחרי כל מה שדיברנו בפרק הזה, בטח בחמר, השיקום שלך...
ריקאברי הוא אחר לחלוטין,
השיקום נכון. השיקום הוא דבר מאוד 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 משמעותי, ואם יש חומרים אסורים בעניין הזה, ברור שזה נותן לך יתרון לא חוקי. נכון. אני רק אוסיף ואומר שלא יהיה מובן אחרת, גם אני, בטח בתור מעריץ נדל שכמוני, אני לא רוצה להאמין שהדבר הזה נכון, וכמובן שכל עוד הוא לא נכשל מעולם בבדיקת סמים, אז הכל אין רק חשדות ודיבורים ושום דבר קונקרטי. אני שוב אזכיר לצערי שגם בתור אחד שגם מגן הלנס תקופה די ארוכה, וזאת תמיד הייתה, זה היה הקו הגנה גם שלי וגם שלו, שתראו לי בדיקה אחת שהוא נכשל בה, ובסוף גם שם זה כן התפוצץ לצערנו, נכון. ועד היום קשה להתאושש קצת מהדבר הזה, אני מאוד 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 מקווה שלא יהיה חדשות כאלה מהסוג הזה.
כמוני כמוך.
נכון, אבל בהקשר הזה באמת, רפה כבר הוא צעיר מפדרר כמובן, אבל הוא עדיין מבוגר מאוד כשחקן טניס, זאת אומרת, לולא היה פדרר, אז היינו כל הזמן מדברים על נדל, על כמה שהוא מבוגר. פשוט פדרר תפס לו את העניין הזה. אנחנו מדברים היום, הוא בן 32, נדמה לי.
רפה הוא יהיה בן 32 בחודש הבא.
אז ספר לי באמת בהקשר הזה, כמה לדעתך, במנותק מהשאלה הקודמת, כמה לדעתך הוא יכול למשוך, גם בהקשר של פציעות וגם בהקשר של גיל.
יש גם לרפה עוד איזשהו מום מולד בכף הרגל שגורמנו לו בעוד ברכיים, אבל זה בעניין אחר. כן, אבל יש הבדל מאוד גדול בינו לבין פדרר, גם בגלל שרפה לא נוטה לוותר על טורנירים, ועדיין לא מחלק את הקריירה שלו באופן שונה, מה גם שתסתכל על רפה, רפה הגוף שלו, בוא נאמר, אם אתה כרגע שם את הגוף של רפה לעומת הגוף של פדרר, פדרר הרבה יותר פרש ורענן ממנו ברמת ההתיישנות או הנזקים המצטברים לגוף, קשה מאוד להעריך כמה רפה עוד יכול להחזיק מעמד. כבר הספילו אותו ב-2012, ואני טענתי שרפה זה שחקן שאף פעם לא מספידים, אבל אין ספק שהסגנון שלו גובט אותו, ואין ספק שגם הוא יסבול ממנו ביום שבו הוא יסיים את הפרישה. פדרר כנראה יוכל ללכת ולשחק גולף והכל יהיה בסבבה. רפה כנראה ישלם על זה מחיר כבד, הוא יקריב את הגוף שלו עבור הספורט הזה. הערכה שלי שאנחנו עדיין נוכל לראות את רפה לפחות עוד שנתה, שנה, שנתיים. אני לא מאמין שרפה יוכל להחזיק עד גיל 36-37 כמו פדרר, אבל אני מאוד רוצה לקוות ולהאמין שרפה נוכל לראות אותו לפחות עוד שנה, שנתיים בספורט, עד שכנראה הגוף שלו, במקרה שלו הגוף יותר הרבה לפני שהגיע הזמן לטעות את המחבט, להגיד תודה ולרדת מהבמה.
יפה, אז עוד מעט טורניר רומא, נכון? זה הטורניר המאסטר סלף האחרון על חמר, ולאחר מכן כמובן הרולאן גארוס בפריז.
נכון.
עוד לפני המונדיאל נספיק, כן, המונדיאל בדרך כלל מתנגש עם ווימבלדון.
נכון מאוד.
זה צרות של השירים, זה הצרות שיש לנו בקיצים מהסוג הזה.
בדיוק.
ליאור סעדה, היה כיף גדול, תודה רבה לך.
תודה לך, היה תענוג.
ומיד הפינה ההיסטורית של תומר פדלון. תומר פדלון, שלום.
שלום בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב. היום אתה לוקח אותנו לאליפות שנמשכה כמה?
4 דקות בלבד.
4 דקות?
4 דקות.
אבל 4 דקות שחגגו באמת.
חגגו בטירוף.
אז על מי אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים כמובן על שאלקה 0-4. כי שוב אנחנו בעצם בסיום עונה, ושוב אנחנו עדים לאותן תמונות מגרמניה. מהן התמונות האלה? ביין מינכן, אלופת גרמניה, חודש וחצי לפני שהעונה מסתיימת.
טוב, השנה זה בכלל הייתה אליפות שכבר מדצמבר בערך אפשר היה לחגוג אותה.
כן, מדצמבר גם עם יופיינקס וגם עם פפ גוארדיולה, פעם שישית ברציפות, ביין מינכן שוב מוכיחה שהקבוצה הטובה בגרמניה, ביפר.
והעשירה מכולן כמובן.
בהחלט, אבל מה שאנחנו רוצים להציג היום זה שלא תמיד היו ככה דברים. לא תמיד היו ככה דברים, כי אנחנו בעצם חוזרים לעונת 2000-2001, למאבק האדיר של ביין מינכן עם לא פחות מארבע קבוצות על אליפות גרמניה. אנחנו מדברים על 5 קבוצות שמתמודדות על אליפות גרמניה באותה עונה, על ביין מינכן, על שאלקה 0-4, על דורטמונד, על הרטה ברלין ועל לברקוזן, שעד המחזור ה-32 נמצאות צמודות אחת לשנייה, וכל פעם מחליפות אחת השנייה במיקום, במקום הראשון בטבלה.
איזה כיף.
פערים של 3-4 נקודות ממקום ראשון למקום חמישי. ואז במחזור ה-32, גם לברקוזן, גם דורטמונד וגם הרטה נושרות מהמרוץ לאליפות, ונותרו רק 2, ביין מינכן ושאלקה 0-4. עכשיו אולי כדאי שקצת נסביר מה עם שני המועדונים האלה שנותרו במרוץ. שאלקה 0-4 הוא מועדון כדורגל גדול מחבל ארור שבמערב גרמניה.
מהעיר גלזנקירכן.
גלזנקירכן, בהחלט. חבל ארץ של עובדים קשי יום במכרות הפחם של גרמניה. המועדון הגיע להישגים הטובים ביותר שלו דווקא בחלק הראשון של המאה ה-20, בתקופה בה הנאצים שלטו בגרמניה. משנת 34 ועד נפילת הנאצים, שאלקה זכתה בלא פחות מ6 אליפויות גרמניה, והייתה הכוח הדומיננטי ביותר בכדורגל.
יש איזה קשר לעצם השלטון של הנאצים?
ניסו עם השנים למצוא איזשהו קשר, אין איזשהו קשר שאומר, אוקיי, הם זכו באליפות בגלל שהנאצים סייעו להם, אבל הנאצים מצידם אהבו מאוד את שאלקה. היא נתפסה כקבוצה עממית של האנשים הפשוטים, שמייצגת את מעמד הפועלים כשהיום.
להבדיל אגב מביירן מינכן, שיש לה שורשים, לא מעט שורשים יהודים בהנהלה.
נכון, שורשים יהודים בהנהלה, והנאצים נהגו לקשור את הצלחות המועדון לעליית התנועה הנאצית, כלומר כנגד כל הסיכויים, מייצגת את כולם, ואחת מהסיבות העיקריות שהם עשו את זה, זה כדי לזכות באהדה בחבל ארור. שאלקה, כבר אז, זה מועדון גדול, עם הרבה מאוד אוהדים, מועדון אוהדים מאוד מאוד גדול, וזה היה חשוב לקרב אותם, ככה ליצור קרבה בין הנאצים לבין שאלקה 0-4. עכשיו, אחרי המלחמה, שאלקה זכתה באליפות רק ב-1958, ולא זכתה בעצם באליפות מאז שהוקמה הליגה בגרסה החדשה, הבונדסליגה ב-1963. ומאז נחשבת שאלקה כמועדון לוזרי. אף מועדון גדול כל כך בגרמניה לא סבל מבצורת ארוכה כל כך ומהיעדר הצלחות. Mm-hmm. אגב, מספרים על שאלקה שזה מועדון כל כך חסר הצלחות, שאפילו ב-1997, כשהם זכו בגביע וופה, ההצלחה הייתה וההתלהבות קצרת מועד. מפני שזמן קצר אחרי זה...
דורטמונד זכו בליגת האלופות.
בדיוק.
היריבה הכי גדולה.
היריבה הגדולה מחבל ארור, ואז כל תשומת הלב הלאומית התמקדה בדורטמונד. במקביל לשאלקה, מה קורה בבוואריה? האימפריה בהתאבות. ביין מינכן הופכת להיות הקבוצה הווינרית ביותר בגרמניה, ואחת מהווינריות הגדולות ביותר באירופה. היא זוכה באינספור אליפויות בגרמניה, גביעים בגרמניה ואליפויות אירופה. כולם נוהגים לסנוע את ביירן, כי הם פשוט המועדון המוצלח ביותר.
כן, המכבי תל אביב כדורסל של הליגה הגרמנית בכדורגל.
בהחלט, הם גם לוקחים שחקנים מקבוצות אחרות, וכולם שונאים את, את ביירן מינכן. במחזור הלפני האחרון, ביירן מינכן מנצחת בדקה ה-90 משער של ציקלר המחליף, בעוד שבאותה הדקה שלקה סופגת שער מרגלי בלקוב של שטוטגרד, שמוביל אותם להפסד, ובעצם לפער 3 נקודות מביירן מינכן. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם למחזור האחרון, שהסיטואציה על פניו יכולה לראות גמורה לחלוטין. מפני שאנחנו מדברים פה על פער של 3 נקודות בין ביירן מינכן לבין שלקה. אבל שלקה יודעת שבמידה והיא מגיעה למאזן נקודות זה לזה של ביירן מינכן, היא תהיה אלופת גרמניה בגלל הפרש שערים טוב יותר מביירן מינכן.
כלומר, היא צריכה לנצח ושביירן תפסיד.
נכון. והסיטואציה הזו בסוף העונה היא שביירן מינכן נוסעת למשחק חוץ מול המבורג, בעוד שלקה משחקת בבית נגד אונטראכינג. אונטראכינג באותו שלב נלחמת על חייה בבונדסליגה הראשונה.
רק השם הזה, אונטראכינג, זה נשמע כמו איזה משחק קשוח. אוקיי.
אונטראכינג מדרום גרמניה, אגב, לא, קרוב, לא רחוק ממינכן, הם נאבקים על חייהם בבונדסליגה הראשונה, בעוד המבורג, שמערכת את ביירן מינכן במחזור האחרון, לא נלחמת על שום דבר, זה קבוצת מרכז טבלה. אבל המבורג מול ביירן מינכן, יש שם הרבה מאוד מתיחויות. זה הדרבי צפון דרום של גרמניה. זה שנאה תרבותית, חברתית, ספורטיבית בין שני המועדונים האלה. ויש כאלה שיגידו לך שהמבורג מעדיפים להרוס לביירן מאשר לזכות באליפות בעצמם. אז בוודאי שהסיטואציה הזו הופכת להיות הרבה הרבה יותר מורכבת. ואכן המבורג מגיעה במוטיבציה גבוהה למשחק. ופעם אחר פעם, השוער האגדי של ביירן מינכן באותה תקופה, אוליבר קאן, נאלץ לעצור את המבורג ואת השחקנים שלה שאוטוטו כובשים מולם. במקביל בשלקה, משחק ביתי מול אונטראכינג, שלקה נקלעת למצוקה, 2-0 בדקה 30, אבל היא מצליחה להרים את עצמה לפני המחצית השנייה ומשווה ל-2-2. בהמבורג, סיטואציה עדיין 0-0, ועדיין אוליבר קאן מציל פעם אחר פעם את ביירן מינכן. ואז קורה בעצם הבלתי יאמן. מגיע שליה משחק בשלקה, ושלקה ככה מצליחה לכבוש פעם אחר פעם, ופותחת פער של 5-3 על אונטראכינג, ובהמבורג בינתיים, הגבעה לסרגי ברברס בדקה ה-90 מובילה לשער דרמטי.
ביירן בפיגור.
ביירן בפיגור 1-0 בהמבורג. אגב, עבור סרגי ברברס אישית זה גם היה חשוב, כי הוא רצה להיות מלך שערי הבונדסליגה. Okay. זה מעלה אותו למקום הראשון. כמובן שבביירן מינכן כולם בשוק טוטלי. הרוחות של 1999 מול יונייטד חזרו. מהן אותן רוחות? כאמור, כולנו זוכרים.
להפסיד ברגע האחרון.
להפסיד ברגע האחרון. זה נראה להם כאילו סרגי ברברז, כאילו טדי שרינג גם מתחפש לסרגי ברברז. כולם בשוק טוטלי על הספסל, כמעט בכי. ורק אוליבר קאן בעצם מרים את השחקנים ואומר להם, לכו, לכו, צחקו, צחקו. בשלקה נשמע את שריקת הסיום. המשחק בשלקה הסתיים. שלקה מנצחת 5-3.
והם שומעים כמובן האוהדים שביירן בפיגור.
נכון, והם גם שומעים שהמשחק בהמבורג נגמר, כי בעצם המשחקים התחילו באותה נקודת זמן, המשחקים צריכים להסתיים באותה נקודת זמן. אבל בהמבורג המשחק נקטע לזמן רב, מפני שאוליבר קאן היה צריך לנקות משהו סביב השער שלו. באותם שנים, באצטדיונים בגרמניה, זרקו על אוליבר קאן בננות.
אפילו כדורי גולף.
כדורי גולף, במשחק הידו בפרייבורג, וגם בננות, כי אמרו שהוא כמו קוף, והוא נאלץ לנקות את זה, ולכן המשחק התעכב ב-4-5 דקות אחרי המשחק בשלקה. אבל בשלקה לא יודעים את זה. מתחילים לחגוג. שחקנים חוגגים, אוהדים יורדים לקר הדשא, לא פחות מ-20,000 אוהדים יורדים לקר הדשא.
שמפניות.
שמפניות כבר מתקררות, מביאים אותם לקר הדשא, רודי אסה והופ סטיבנס, כל השמות הגדולים של אותה תקופה חוגגים. אוהדים של שלקה אגב כבר מתחילים לקחת ככה מהדשא, באצטדיון, כי זה רגע היסטורי, סוף סוף אליפות בונדסליגה.
ובינתיים
בהמבורג, המשחק עדיין לא הסתיים וביירן מינכן לוחצת. ביירן מינכן לוחצת, ומגיעה לביתה חופשית, ביתה, סליחה, לא ישירה, בדקה 94, מתוך הרחבה של המבורג. אם הכדור הזה לא ייכנס, שלקה אלופת גרמניה, אלופת הבונדסליגה בפעם הראשונה. אם הוא ייכנס, זה למעשה טקו, וביירן מינכן אלופת גרמניה. אפנברג נוגע בכדור בקטנה, ופטריק אנדרסון, הבלם השוודי, שעליו נגח ברברס את השער הראשון, מצליח לבעוט למרכז השער, לנעוץ את הכדור ברשת, לכבוש, ולמעשה לנעוץ גם מסמר חזק מאוד בלבבות אוהדי שלקה. ביין מינכן, אלופת גרמניה פעם נוספת. את השער הזה ראו אוהדי שלקה באצטדיון בגלזנקירכן, כי באיזשהו שלב מודיעים להם, המשחק עדיין לא הסתיים, ומקרינים על המסך הגדול בגלזנקירכן.
איזה התעללות.
הם רואים את זה ומתחילים לפרוץ בבכי עצום. לא יאומן, פשוט לא יאומן מה שקורה להם. וכולם כמובן אומרים את המשפט הידוע, שעוד פעם זה ביין מינכן, זה לא יאומן, ועוד פעם שלקה יצא לוזרית.
דרך אגב, אנחנו עכשיו ציינו כאן בישראל 20 שנה למשחק הסרוכים המפורסם בבית שען, נכון. והיו הרבה גם כתבות וסרטים בנושא הזה, אנחנו בטח כבר לא נעמיק בזה, אבל התמונות הן תמונות מאוד דומות. אני הייתי אז באותו יום בבלומפילד, כאוהד הפועל פתח תקווה, ששחקה נגד הפועל תל אביב, והאוהדים של הפועל תל אביב שניצחו את הפועל פתח תקווה, חשבו שהמשחק שם בקריית אליעזר, בין ביתר לבית שען הסתיים, פרצו לדשא, היו חגיגות אליפות והכל, ומה בינתיים קרה שם מבית שען, כולנו כבר יודעים, ותוך שנייה, האופוריה של חגיגת האליפות של הפועל תל אביב בלומפילד, קרסה, וכל השחקנים נפלו ובחו בעצם את אובדן האליפות, הם עוד לא ידעו אפילו איך האליפות הזאת שם הושגה.
מסכים איתך, בהחלט יש דמיון, ואתה תסכים איתי שזו גם אחת מהסיפורות העיקריות שאנחנו כל כך אוהבים כדורגל. זה פשוט רכבת תרים אדירה. אבל פה היא שוב הגיעה לתחנה האחרונה שביין מינכן, אלופת הבונדסליגה.
יפה. אגב, שלקה זכו באליפות מאז?
לא, הם לא זוכים בבונדסליגה, באליפות הבונדסליגה מאז, אבל באורך פלא הם מצליחים להתאושש ושבוע אחרי זה לזכות בגביע הגרמני. זה אנשים נוטים לשכוח. אבל ביין מינכן כמובן ווינרית גדולה יותר, וכעבור שבועיים זוכה בליגת האלופות. ומאז ביין מינכן זוכה, אגב, ב-11 אליפויות בונדסליגה, ואיך אומרים בגרמניה? אימר וידר ביין. שוב ושוב ותמיד זה ביין מינכן.
ובדרך כלל גם הרבה יותר משעמם והרבה פחות מרתק מאשר הסיפור שסיפרת לנו עכשיו.
נכון.
מי שרוצה לשמוע עוד מתומר, קודם כל פתחת עמוד טוויטר, חדשות טובה.
איזה פלא, אני כבר לא דינוזאור.
יהיה הזמן. איך מוצאים אותך? את תומר פדלון פשוט?
את פדלון תומר.
את פדלון תומר, וגם בעמוד טוויטר של עושים ספורטקאסט בעברית, עם מי שעדיין לא עוקב אחרינו שיעקב, שמתי לינק לראיון איתך בעיתון דה מרקר, במרקר וויק ביום שישי האחרון. ושם דיברת גם קצת על הג'ירו ועל האספקטים הפוליטיים והכלכליים של המונדיאל, כל מיני דברים שאנחנו קצת נוגעים בהם פה לפעמים, אז מי שרוצה לשמוע ולקרוא עוד מתומר, מומלץ, יש כאמור את הלינק בעמוד הטוויטר שלנו של עושים ספורטקאסט, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
נתראה, תודה בן.
תודה תומר. זהו, ובזאת נסיים את עושים ספורטקאסט להפעם. אנחנו חוץ מעמוד הטוויטר שלנו, מזמינים אתכם גם לעקוב אחרינו, להיות חברים שלנו בפייסבוק, בדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה, להיכנס לאתר הבית שלנו, runlevi.com, levi, L-E-V-I, ומי שעדיין לא קיבל בוואטסאפ את הפרקים, כל אחד יכול בוואטסאפ פשוט לשלוח הודעה ולקבל חזרה את הפרקים החדשים כשהם יוצאים, אז סמסו ל-050-39-39-755, ואפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, למי שיש אנדרואיד, לא כמוני, אז אומרים שהיא אפליקציה חדשה, דנדשה ויפה. אני בן מיטלמן, תודה שהזנתם, נתראה בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.